שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם ולעם ישראל כולו.
תודה לכבוד הרב, ואנחנו נפתח עם שאלת מאזין מעיר הקודש טבריה. שלום לך משה.
שלום הרב.
שלום שלום.
הרב, מכיוון שעכשיו התקופה הזאת היא הנץ עולה, עכשיו השאלה, אנחנו מתחילים מניין בשעה 6, ב-6:20, 6:25, אז זה העמידה. השאלה שכולם שואלים, האם עכשיו שזה מתחיל להגיע הנץ לשעה 6:40, האם מה עדיף, להתפלל 6:20, 6:25, או ללכת לנץ לעשות רק את העמידה בשעה 6:40, וחייבים לצאת ב-7 לעבודה, אז אנחנו מפסידים את סוף התפילה.
אתם יכולים להקדים את התפילה גם רבע שעה לפני הנץ, אתם יכולים, זה גם נחשב לכם כתפילה.
אבל עכשיו זה יהיה, אבל עכשיו זה יהיה יותר מ-20 דקות, וראינו את ההלכה ש עדיף להתפלל יחיד בנץ מאשר במניין ולא בנץ. אז מה ההגדרה של...
לא למעשה, זה לא הלכה מוסכמת על דעת כולם. יש רבים שחלקו על זה. יש רבים שחלקו על זה, כי תפילת רבים היא חשובה מאוד, אין אל כביר לא ימאס. לכן, לעניות דעתי, כך תעשה. כך נהגו בירושלים משנים קדמוניות. גדולי ישראל הכרנו, אשכנזים וספרדים, שכאשר היה מצב כזה התפללו מוקדם יותר לפני הנץ. אז אל תעשו תפילה ביחיד, בשום פנים ואופן.
לא, לא יחיד. במניין אחר, בזמן הנץ, ואחרי זה לצאת.
אחרי זה אתה, אז גם זה לא נכון. להפסיק את חצי התפילה ולהפסיד אותה אחר כך בשביל להתפלל בנץ. זה לא יהיה טוב. זה לא טוב. אז תתפללו יותר מוקדם בשביל שתספיקו לצאת בזמן לעבודה. ועוד מעט זה מסתדר, בעזרת השם.
תודה רבה,
תודה רבה למאזין מטבריה, איש הכל רב. ואנחנו עם שאלה נוספת, ואנחנו פונים למאזין מעכו. שלום לך חיים.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
אלף כל רצינו לאחל הרב רפואה שלמה.
למה אני לא שומע?
רצינו לאחל הרב רפואה שלמה.
תודה, ברוך השם.
הרב, רציתי לדעת, אשתי ברוך השם ילדה השבוע, ועכשיו אנחנו נהיה שבת בעזרת השם בבית חולים. רציתי לדעת לגבי הדלקת נרות, מה היא תעשה? תברך על האור, או שהיא יכולה להדליק בחדר ואחרי זה ניקח את הנרות מהחדר שהיא צריך להשיג?
חדר ודאי לא ייתנו לכם להדליק, ובמסדרון או בלובי, במקום של ציבור, אז תוספת אורה, על זה לא מברכים. אז האמת שהיא פתורה, היא תדליק בלי ברכה, תדליק איפה שכולם מדליקים, מדליקות, בלי ברכה.
היא יכולה לברך הרב על לכבות את האור, לברך ולהדליק?
לכבות את האור ולהדליק יכולה גם כן, אבל תלוי איזה אור. לא אורות הלבנים שיש היום, אלה נורות ליבון, זה לא, יש בעיה אם זה נקרא אש, אבל יכול להיות שלגבי ליל שבת זה נחשב אור, אבל נר שבת זה יכול להיות שזה כן נחשב. יש בזה מסעים ומתנים בפוסקים. אז אם היא רוצה לסמוך על הדעה שאומרת כך, היא יכולה לעשות.
תודה רבה, תודה לשואל. ואנחנו עם מאזין מרחובות. שלום לך אברהם.
שלום, שבת שלום לכבוד הרב, רפואה שלמה ואריכות ימים, אמן. יש לי שאלה כבוד הרב, בעניין הוא שאנשים באמצע תפילת שחרית בבוקר באים לאסוף כספים.
כן.
וזה מאוד מפריע, והשבוע באמצע התחנון מישהו פתאום מושיט ליד ורוצה כסף. ואז שסיימנו את התחנון אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? אסור, אני עומד בפני השכינה ומתחנן ומתפלל ואתה מפריע לי. ואז הוא לקח את הרגליים והלך, הלך לאנשים אחרים ואסף כסף ויצא. ובסוף התפילה מישהו בא והתרגז אליי, למה אני אומר לבן אדם את מה שאמרתי לו? אמרתי לו שאני הבנתי שאסור להפריע לבן אדם להתפלל. מה עושים עם מקרים כאלה, כבוד הרב?
האמת שאסור, הכרזנו כמה פעמים, אסור לאסוף כסף בציבור מי ויברך דוד, מאחרי ויברך דוד, עד סיום קדיש תתקבל. עד סיום קדיש תתקבל, אין להפסיק באמצע, אפילו בדיבור. וגם לא לתת כספים, ולא לא לחלק צדקה, ולא לעשות את כל זה, אלא רק אחרי קדיש תתקבל. אז האיש שהעיר לך הוא לא יודע הלכה, והוא לא מכיר מה כתוב ומה לא כתוב. בחזרת השץ ודאי אסור, בין חזרה לתחנון עוד יותר חמור, כך הביא השלם, מגן אברהם וכל הפוסקים. דנו בזה באורך, ואין לעשות דבר כזה. צריך לתקן תקנה שרק בויברך דוד, אז אוספים הגבאי של בית הכנסת, זה קופה ששייכת לבית הכנסת, שהגבאים או הציבור יחליטו מה עושים בכסף הזה שאוספים בויברך דוד, שנוהגים לתת שלוש מטבעות לצדקה. ואז מאז חדל, לא נותנים צדקה לאף אחד, לא בברכות קריאת שמה, כל שכן לא בקריאת שמה שהיא דאורייתא וזה אסור, ובטח לא בעמידה בבין לחש לחזרה, ולא בחזרת השץ, ולא בין חזרה לתחנון, ולא בתחנון עצמו, זה הפסק, וזה בהחלט אסור. אז רק אחרי קדיש תתקבל. תודה רבה שעוררת את הנושא הזה.
כן, תודה רבה, יישר כוח לרב. שאלה מתקבצת לגבי מנהג השובבים, כבוד הרב, כמה שאלות, אז אולי ההנהגה הזו ממוצא שבת קודש. לדבר בשבע בעניין של המנהג הזה של תענית שובבים.
תענית שובבים זה נהוג, הוא נהג למעשה הראשון שכתב על זה הוא מרן רבי יוסף קארו בספרו מגיד משרים. ואחריו יש את זה בדברי רבנו הארי, גם בפרי עץ חיים ובעוד מקומות העריך בזה רבנו הארי, שבפרט בשנה מעוברת, עיקרו הוא בשנה מעוברת, והשנה היא שנה מעוברת בעלת שני הדרים, ואז ימיה מרובים, ובגלל הפער שיש בין שנת חמה לשנת לבנה, זה היה הקטרוג הראשון, שהלבנה כתרגה היה אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד, לכן קרה מה שקרה, מעטי את עצמך, ואז צריך להוסיף עוד חודש, שבע שנים במחזור של 19 שנים. 19 שנים, 12 שנים רגילות, 9 שנים מעוברות. ולכן השנה שהיא שנה מעוברת, עוד יותר צריך להוסיף תפילות, ועוד יותר להוסיף מעשים טובים, וזה מתחיל ממוצאי שבת הקרוב, ולכן מי שיכול להתענות, יתענה. מי שהתענית מפריעה לו, אז לא יתענה. ייתן צדקה, ישמור. יש איזה רב קרנות צדיק, רבנו אליהו מני, הביא למעלה מ-100 סגולות בעניינים של אזהרות, אם זה לימוד תורה, אם זה צדקה, אם זה עניית אמנים, אם זה ברכות נכון, אם זה לא לבזבז את הזמן בשהי פהי או בשיחות בטלות, אם זה לקרוא קריאת שמה שעל המיטה בשלמותה לפני השינה, ועוד ועוד דברים כאלה וכיוצא, לכוון בתפילה, קיצור להתחזק בכל מה ששייך לעבודת השם. זה יועיל מאוד ויעזור מאוד וייתן כוחות לאדם להמשיך הלאה, והוא מכפר על כל העוונות שלו, ולא רק של השנה האחרונה אלא כל השנים שעברו, ולא רק שנים שעברו אלא כל הגלגולים שהוא היה מגולגל עד אדם הראשון, מששת ימי בראשית ועד עתה. זה כוחם של ימי השובבים, ובעיקר בשישי של שובבים הוא הכי חשוב. אז חזקו ואמצו.
תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב. איתנו עמיתנו עכשיו על קו הטלפון, עמיתנו מרשת ב' השדר הכתב עמוץ שפירה, שלום לך עמוץ.
שלום, התכוונתי לכל התואר הזה, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום לעמוץ.
שתי שאלות למעשה קצרות, אחת לגבי נושא של התנת טלפון בבית כנסת. האם יש כאן איזה בעיה של שמתינים בנכס שהוא ציבורי, שהוא לא שלך, של הציבור? ושאלה נוספת לגבי פתיחה של קופסאות שימורים, של ההלכה הידועה, אבל היום יש קופסאות שימורים שהם עם קליפס כזה ועם פתיחה שמסומנת.
יש איזה כן מפתח, זה כן טבעת. מעל המכסה. כן, אז קודם כל לגבי לגבי שימוש ברכוש ציבורי צריך רשות של בעל הרכוש או הממונה, זאת אומרת הגבאי או הגזבר או כל איש אחר בעל סמכות שם, ויש לתרום כסף עבור זה. לכן אני זוכר שהגאון רבי בן ציון הרב שאול פעם הזדמנו באיזה עיר מסוימת והוא צריך להשתמש באיזה עניינים ששייכים לבית הכנסת, זה כולל שימוש במים ועוד דברים, אז הוא הלך חיפש קודם כל את הקופה של בית הכנסת, שם שם איזה מטבעות בעלות ערך ואחר כך השתמש. אז זה הכי נכון לעשות.
אז זה גם בלי לשאול את הממונה, כלומר זה אפשר לעשות...
אם אין לך אפשרות, אתה לא מוצא את הממונה או לא זה, אז שים בקופת בית הכנסת, אבל לא בקופה אחרת של מישהו אחר. לפעמים יש כל מיני מוסדות שמניחים שם קופות, אז זה לא מועיל. אני צריך לתת דווקא לקופה של בית הכנסת הזאת, שיש לה הכנסות והוצאות שלה, כדי להשתתף בהוצאות של בית הכנסת. ולגבי הטבעת הזאת מותר יהיה לפתוח אותה, יש אומרים לפתוח אותה בשינוי, להלכה מותר לפתוח ואין בזה משום מתקן כלי, כיוון שזה עומד לקח מראש מלפני משעת הייצור, עשו את זה בצורה כזאת שיהיה אפשר לפתוח ואחר כך זורקים את הקופסה, אז לא משתמשים בה, אז זה לא לצורך שימוש, אלא אני כל מה שפתחתי זה להוציא את התחולה שיש בפנים. וזה דומה למה שאמרו בשולחן ערוך, שיש איזה אריזה או איזה כל דבר סגור, מותר לי לקרוע אותו, מותר לי לחתוך אותו, מותר לי לעשות בכל מיני צורות כדי להגיע למאכל שאני צריך אותו, וזה דומה לשבירת האגוז שאני רוצה להוציא את האגוז מתוך הקליפה.
אין אף כמי נכון בין ספרדים לאשכנזים, ראיתי שאשכנזים אולי טיפה קצת יותר מחמירים.
מחמירים, נכון, נכון. האשכנזים מחמירים בזה יותר. אמת, גם לגבי פתיחת בקבוקים בשבת, פתיחת קופסאות, הם מחמירים. אבל בבקבוקים זה קצת יותר קשה, כיוון שסוף סוף נשאר שם המשקה בתוך הבקבוק, הוא לא מחוסן מיד. אם הוא מחוסן מיד, אז יותר קל. אבל בקופסאות שימורים, אם אני מרוקן את הקופסה מיד, זה הרבה יותר קל.
תודה רבה לכבוד הרב.
תודה ויישר כוח, אמוץ, ואנחנו עם שושנה מהקריות. שלום לך.
שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה. אני מדליקה כל יום שישי ובחגים נרות נשמה לזכרם של ההורים שלי. האם זה מותר, כבוד הרב?
אני לא אומר מותר, אבל זה מיותר. זה מיותר לחלוטין, אין צורך בהדלקת נרות נשמה, לא בחגים ולא במועדים בשביל הקרובים. מה גם שתוספת נרות זה יכול לגרום להבות, יכול לגרום...
לא, אני בבית, אני בבית, אני שומרת שבת.
לא, גברת, אל תשמחי על זה. אי אפשר אף פעם לדעת, וזה לא כדאי. ויש את החשמל, תדליקי את החשמל ותאמרי שזה לעילוי נשמתם. זהו, זה הכי טוב. חוץ מנרות שבת, לא להוסיף שום דבר אחר. יש מחצית השקל, הרב מחצית השקל כותב, שעל זה נאמר, כבר לא מוסיף גורע, שמי שמוסיף על נרות שבת עוד נרות, שלא לצורך, או אפילו לצורך מה שאת אומרת, צורך נשמות וכדומה, זה נקרא גורע. מה שאמרו להדליק לנשמה, זה היה בשנה הראשונה. היה מנהל כזה, מובא בספר חמדת ימים. אבל אחרי עבור תום שנה אין צורך בזה בכלל, ואנחנו לא נוהגים בזה ולא ראינו רבנים שנוהגים במנהג זה. תודה רבה.
תודה למאזינה, ואנחנו עם מאזינה מחדרה. שלום לגברת אסתר.
אני אומר את זה מפני שיום אחד צאנו בשכונה, הזעיקו אותנו וצאתנו בית הכנסת, פרצה שריפה בתוך מטבח בגלל שהודלקו כמה נרות, והשם ישמור, הייתה סכנה גמורה לכל דיירי הבניין. אז לכן להיכנס לסכנה בשביל דבר כזה, בטח זה לא כדאי.
אוקיי.
כן, בבקשה.
תודה רבה, שיהיה כוח, ואנחנו עם מאזינה מחדרה. שלום לך, גברת אסתר.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אם עשיתי ארוחה סעודה במקום מסוים, ולא נשארתי שם והמשכתי לאכול במקום אחר,
לא הבנתי, מה כן עשית במקום הראשון? נטלת ידיים?
נטלתי ידיים במוציא,
זה לא שומע את המאזינה.
אני אומרת, נטלתי ידיים ועשיתי המוציא.
וברכת המוציא וטעמת מעליהם?
כן, אכלתי. פשוט אכלתי, אבל לא...
אז כן עשית משהו. זאת אומרת, התחלת לאכול. והיה דעתך מראש לעבור מקום אחר?
כן.
או לא היה בדעתך?
לא בדיוק, לא. פתאום
שינית את דעתך.
לא בדיוק, כן, כן.
זה שונה, ההלכה משתנה. ואת לא ראה את המקום הראשון. בשעה שאת עוברת למקום השני, את לא ראה את מקומך הראשון.
אני יכולה לראות אותו, רק שזה לא בבית, זה מחוץ לבית.
אז זה לא נראה, לא נקרא שרואה את מקומו הראשון, כי יש קירות שחוסמות את הראייה של המקום הראשון. דווקא באותה דירה, והיה דעתו מותר לעשות את זה, אבל לא באותה דירה, ולא היה דעתו, וזה לכתחילה לא לעשות את זה. זה בעיה. אלא אם כן...
אני יכולה לצאת שוב פעם לאותו מקום ולברך שם?
לא, אבל עשית לא נכון... זה אדם עושה לא נכון בשעה שהוא אוכל במקום אחד וממשיך לאכול במקום אחר. זה אסור לו לעשות. זה מפורש בשולחן ערוך.
אבל לא מלכתחילה חשבתי ככה.
לא, אז לא לעשות את זה. לאבא לא לעשות את זה. ואם צריכים מאוד, דחוף מאוד, יש משהו דחוף, אז לקחת את הלחם ואת בעיקר הלחם איתכם ולהמשיך לאכול שם. זה יהיה מותח, וכשהיה דעתו, ואז הוא יכול לחזור למקומו הראשון, לגמור שם את הארוחה. אבל אם לא היה דעתו בכך, אז הוא צריך להפסיק. הוא יברך ברכת המזון על מה שעבר, ואם ירצה להמשיך לאכול במקום החדש, צריך ליטול ידיים מחדש ולברך המוציא. כי זה לא אותו מקום, והוא לא היה בדעתו.
תודה רבה.
יש לך, אני אסביר את זה שוב. אם היה בדעתו, והיו איתו עוד אנשים, נגיד אני יושב בסעודת שבת ובאוכל, ומישהו קורא לי, והוא צריך אותי דחוף מאוד, ואני ארץ אליו, ניגש אליו, ומטפל מה שצריך, עונה לו, משיב לו, והשארתי אנשים יושבים ליד השולחן בסעודה, שהם סועדים, לא סתם אנשים, או לקחתי איתי חתיכת לחם, אז כשאני חוזר, אני אוכל שם הלאה בלי צורך ליטול ידיים מחדש. אבל כאשר לא השאיר איתו מישהו, או לא לקח איתו חתיכת לחם, נפסק הקשר של המוציא, צריך לברך ברכת המזון במידה ואכל כזית, וליטול ידיים מחדש אם הוא רוצה להמשיך ולאכול לחם. זו ההלכה.
תודה רבה ויישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מבני עיש. שלום לגברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, יש איזה אמרה של חכמים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. למה צריך להיות יום התוכחה קודם ולהוכיח את זה ואחר כך יום הדין?
הוכיח? זה מדובר על אחרי 120, לא עכשיו. ועכשיו מוכיחים שהאדם בחיים, אבל שם מדובר על זה גמרא בבבא קמא, שאוי אבא הושעיה, שם אוי לנו מיום הדין ויום התוכחה. ואמרו, למה אמר דין? כי לא ישר אומרים לו למה עשית ככה. תוכחה פירושו למה עשית כך וכך וכך וכך, סופרים לו את העוונות. אבל לא ישר אומרים לו את העוונות, אלא קודם כל אומרים לו מה ההלכה, אם שהוא יודע, אז הוא עונה, זה אסור וזה מותר, מה הלכות שבת, מה הלכות תפילה, ומה הלכות אכילה, מה הלכות ברכות, כי אחר כך הוא יגיד, אני לא יודע כלום. אז קודם כל הוא אומר, כן, אתה למדת, בוודאי, אני יודע, מה הלכה במקרה זה הוא עונה, מה הלכה במקרה זה הוא עונה. ואז אומרים לו, בוא נבדוק כעת מה כן עשית, מה לא עשית. אז זה אוי לנו מיום הדין, שבתחילה שואלים אותו מה ההלכה, כמו דין וחשבון. אחר כך עושים איתו את החשבון, אחר כך עושים את התוכחה. שהשם הצילנו מהדין ומהתוכחה.
אמן ואמן. תודה לרב. ואנחנו עם שאלת מאזין מירושלים. שלום לך דן.
שלום, שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב, יש לי שאלה, בשמואל ב' כתוב שם דוד המלך ששימי בן גירה קילל אותו. אז דוד המלך אומר, מי אמר לו קלל? הקדוש ברוך הוא אמר לו קלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ומצד שני, שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמשך את דוד המלך ישראל. אז שמואל אומר לו, איך אלך? ושמע שאול והרגני. אז אני לא, קשה לי, אני לא מבין את השאלה, אני לא מבין את ה... ממה שמואל מפחד?
שני, זה שאלת הגמרא. שני נושאים שונים יש כאן.
כן.
הנושא הראשון, שדוד המלך אומר, השם אמר לו כלל, אז שמי בן גרה לא יכול על חשבון זה לפתור את עצמו מעונש שאמרו לו לכלל. מה זה? אלא הכוונת דוד, שאם בא לאדם ייסורים, או איזה כאב, או צער, או פגיעה, או ביזיון, או כל דבר שהוא, זה, הוא היה חייב את זה. אבל לא אמרו לשמי לעשות את זה, יכול לעשות את זה רובן או שמעון, או מישהו אחר. אבל למה השמי עשה את זה? השמי קיבל על זה אחר כך חלילה עונש. אבל הוא היה אדם גדול בישראל. אבל לכן הוא אומר, השם אמר לו כלל. מה פירוש? שדוד מקבל עליו את הדין, עשיתי אבון, ולכן זה קרה, לכן זה מגיע לו. עכשיו אתה שואל שמה אצל שמואל, אצל שמואל הגמרא שואל את השאלה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למשוח את דוד, הוא אומר, איך אלך ושמע שאול והרגני? שואל את הגמרא, מה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, שבא הגמרא שענה דשכיח הזקה, מקום שהנזק ברור וגלוי, אז הוא יכול להציל את עצמו. כלומר, כיוון שיש מלכות, ואם הוא הולך להמליך את דוד, אז הוא מורד במלכות. מורד במלכות, חס ושלום, יכול, הוא חייב מיטה. אז לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה, אל תטיל עליי את המשימה הזאת. אני מפחד ששכיח חזקה. זה מקום שמצוי נזק. מקום שלא מצוי נזק, והקדוש ברוך הוא אומר, השומעים מיד נרצעים, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אבל מקום שמצוי נזק, והנזק כמעט ודאי, כי זה יוודע. ויוודע מי המליך את דוד? שמואל. ואז שאול תופס אותו ונוקם בו. לכן הוא אמר, איך אלך ושמע שאול והרגני. אלה דברי הגמרא.
שבת שלום כבוד הרב, חילך לרואה את הבריאות את
הבריאות. שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול כבוד הרב, הזכרה של מור אבי היא, שזה לא השנה הראשונה, שנה 15, תחול בליל חב ג', ראינו ביום ראשון, מתי אנחנו אמורים להתחיל לומר קדיש?
מליל שבת, אחרי במה מדליקים. תמיד מתחילים הקדיש של אמירת משנה במה מדליקים, יש על זה על ישראל, את זה הקדיש הראשון, אחר כך הערבית, עד מוצאי היורצייט. זאת אומרת, יום חף ג' בלילה, בערבית, אתה מסיים. תך נוהגים.
למחורת לא להגיד רב?
לא.
עולים לבית העלמין?
כף ד' לא. בכף ג' עולים לבית העלמין.
לא. כן, בכף ג' בבוקר. יום שני?
בוקר, כל היום אומרים. אני חוזר עוד הפעם. אתה מתחיל בליל שבת במה מדליקין, מסיים ביום חף ג' בערב, מוצאי חף ג', פלל מנחה זה הקדיש האחרון, ערבית כבר זה של הלילה הבאה, כף ד' לא אומרים. ברור לך עכשיו?
כן, כן, תודה רבה כבוד הרב.
תודה, תודה.
תודה, שלום וישר כוח, ואנחנו עם מאזינה מוריה מלוד, שלום לך.
שלום, שלום הרב. רציתי לדעת,
שלום.
נולד לי בן, ורציתי לדעת אם יש
עניין
להדליק
לו
נר בהדלקת נרות שבת.
בשעה טובה ומוצלחת, לא.
תודה.
זה מנהג האשכנזים שעל כל ילד מוסיפים נר, מנהג הספרדים לא מדליקים, רק שתי נרות בלבד, שאחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. זה לא כדאי להדליק נרות לפי מספר הילדים, לפעמים יכולים להיווצר בעיות מסוימות שלא כדאי לדבר עליהם, אבל לא מדליקים נרות לפי מספר הילדים. תודה. מזל טוב.
תודה, מזל טוב. יישר כוח לרב. שאלה שהגיעה אלינו ממאזין, מאילת, כבוד הרב, הוא שלח את זה בדואר. הוא שמע אותנו בפרשת וישלח, הוא שואל את הרב אם הוא יכול לחזור על תשובתו לגבי הנהגות של שליח ציבור שאינם מדקדקים כראוי בתפילה. הייתה אז שאלה, ובמיוחד הרב שם את הדגש על קריאת שמע שצריך באופן מיוחד.
כן, הוא שלח גם לי את המכתב, אבל מה אני אעשה שהדואר הגיע רק השבוע?
אז
הוא שואל לגבי הפסוק שמע ישראל. היו איזה הערות בפרשת וישלח שהערתי על שיבושים באמירת פסוק שמע ישראל ואמירת פסוק ואהבת. אז הערתי כך, שלא אומרים שמע אלא שמע, ולא אומרים אחד אלא אחד, ולא אחד בדלת דגושה, וגם לא ואהבת, לא ואהבת, יש כאלה עושים את זה רביע, את השם אלוהיך, את קדמה, וזה הכל שיבוש. אלא איך אומרים, אז הוא רצה לדעת איך אומרים, ואי אפשר להדגים את זה בתוך, בנייר, מכתבים וכדומה, אני לא הספקתי אפילו לענות לו. אז התשובה היא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ככה, אחד מעריק קצת בחטא, קצת, ולא לא יפסיק בין האלף לחטא, אלא אחד, והדלת לא חזקה, אלא דלת רפויה. ואחרי זה, הניגון הוא, ואהבת, לא ואהבת, זה רביע. שם זה, זה שופר הולך זקף קטון, כתוב שם. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אז בכל לבבך, ושם המקף, וצריך להיזהר שיש שני למדים, בכל לבבך. לא צריך להפסיק בכל אחר כך לבבך, כי יש מקף. כמו שיש הרבה אומרים, ולא תטור, שיבוש גמור. זה היפוך של כל המשמעות של ההזהרה, של הלב, ולא תטור. אלא אז יש שם מקף, בכוונה יש שם מקף. משה רבנו הביא את זה מעל סיני. ולא תטור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לא ונגן בבלו, והוא נשאר שם למעלה בראש המגדל, ואחר כך הוא יורד ואומר תטור, חס ושלום. לא כך, אלא ולא תטור. אז יש מה לעשות שבשמע ישראל לא חסרים הדגמות ועניינים שצריך תיקון, ולכן צריך ללכת אצל מי שכן מומחה ובקי בדקדוק, שילמד אותנו איך לקרוא. תודה.
תודה רבה, תודה למאזין עמוס בן רפאל מאילת ששאל את השאלה, ותודה חזק וברוך לרב על התשובה המאלפת. אנחנו נשמע עכשיו שאלת מאזין מרכסים, שלום לך שמעון.
שלום, חזק
ומצל
לרב.
שלום,
שבת
שלום,
חזקו ואמצו. רציתי לשאול בבקשה, יש חברה מסוימת שמפרסמת לאחרונה גם בשם רבנים שטוב לעשות בדיקות גנטיות לפני שנפגשים בשידוכים לחתונה, מה הרב אומר?
אני האמת שלא מעודכן, אמרו לי שיש חומר בדרך אליי או שמסרו למישהו להעביר אליי, עדיין לא הגיע לי. יש לפעמים בעיות וזה מצוי אצל עדות מסוימות או עדה מול עדה, זה כן מומלץ, אבל עד היום לא היה לנו את הבעיה הזאת. אבל מה אפשר לעשות, דור דור ובעיותיו. אז כאן בא דור ישרים והרים את הכפפה, ולכן כנראה שיש סוגי עדות שצריכים כן לעשות את, את הבדיקה הזאת. אז כדאי, אלה עדות ששייכות לאותם, בעיקר מצפון אפריקה ומאוד מקומות מסוימים, שהם כן צריכים לעשות את זה. אז כדאי שיעשו.
תודה. תודה רבה לשמעון מרכסים. אנחנו עם מאזינה מהדרום, שלום לך.
שלום, שאלה, מה הדין לגבי עלייה לקבר של אמי לאחר יותר מ-10 שנים שלא ביקרתי?
מותר, אף על פי שכתוב שיש החששו לזה שישלח שדיח או מה, להלכה אין שום בעיה. מי שלא ביקר בקרבי אבותיו ואפילו עברו 7 שנים, 10 שנים, 20 שנה, והוא רוצה ללכת לשם, לבקר, יבקר שם ללא כל חשש.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. אני רק רוצה ברשותך להזכיר לציבור, שבוע הבא זה הפטירה של מור אבי עליו השלום, 41 שנה. וזה יוצא ביום שני בערב, יום שני הקרוב, ליל י' זין בחודש טבת. זה יתקיים בעזרת השם כמו כל שנה בבית הכנסת היזדים ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים עיר הקודש. אנחנו מתחילים בעשר בלילה. אני חוזר ואומר, ביום שני בערב בבית הכנסת היזדים בעשר בלילה בעזרת השם כמידי שנה בשנה, וזכותו תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל.
אמן ואמן. כאמור, יום הילולתו ולימוד לעילוי נשמת שלו המקובל הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק קדוש לברכה. תודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי
לשאול
לגבי התקופה הזאת של השבבים לנשים, בנות, בחורות, רווקות,
יותר שייך בגברים מאשר בנשים. היה פעם איזו אישה צדקת רבנית ששאלה את אבי לגבי צום ביום שישי מה היא תעשה, אז הוא אמר לה, אישה, מה צריכה? אבל הוא חייך כזה ולא התנגד. להתנגד אנחנו לא מתנגדים, אבל זה שייך הרבה מאוד בגבר והרבה פחות באישה. אז אישה יכולה לקרוא תהילים, אישה יכולה לקרוא הלכות, אישה יכולה ללמוד הלכות צניעות ועוד דברים כאלה ודומיהם ששייכים סביב ימי השובבים. נשים נשואות צריכות ללמוד את דיני הטהרה וכל מה שמסביב לזה. יש היום ברוך השם מספיק חומר מודפס או ספרים קדושים שמתארים בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך להתנהג בכל הנושא הזה, וזה שייך לנשים נשואות. רווקות, אז יזהרו בצניעות, ילמדו על צניעות, לדבר פחות בקול רם, וגם להיזהר משאר המצוות, לא רק מה שייך לזה. מצוות כיבוד אב ואם, מצוות איסורי לשון הרע ורכילות ועוד. אז כמה שיותר אנחנו נוסיף בימים האלה, כך ייטב לנו לכולנו. תודה רבה.
תודה רבה, ישר כוח למאזינה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה נוספת מירושלים, שלום לגברת.
שלום לכבוד הרב. בעצם לשואלת הקודמת לגבי נר נשמה, אני מדליקה את הנר, אבל לא לעילוי נשמת כולם, רק סתם מדליקה נר. האם אני יכולה לעשות התרה בשביל להפסיק את
זה?
לא צריך התרה.
לא צריכה התרה. אתה דק נרות שבת וזהו. ולא צריך להדיק נרות אחרים, כי אין שום מצווה בזה, וזה לא מנהג שכתוב באיזה מקום. לא. יש מובא, אמרתי בספר חמדת ימים, רק לגבי שנה ראשונה, ומיד אחרי זה מפסיקים ללא התרה. כל טוב.
תודה רבה, תודה לרב. אנחנו עם אורן מיר הקודש צפת. שלום לך אורן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. שתי דברים. קודם כל רציתי להגיד לרב לגבי לא, רציתי לשאול את הרב לגבי סחלב בשבת. האם מותר לעשות סחלב בשבת?
מה זה? איך הוא עושה? מה הוא עושה?
סחלב זה אבקה סחלב. אבקה כמו שוקו, כמו זה.
אבקה ושם מים חמים, איך?
כן, שמים מים חמים על האבקה של הסחלב.
בהחלט יש כאן בעיה של בישול. הטוב ביותר להכין את הסחלב מערב שבת, לפני שבת, לבשל אותו, זאת אומרת עם מים רותחים או איך שנוהגים לעשות את זה, לשים אותו באותו טיון מיוחד של הסחלב, ובשבת למזוג ממנו על הכוס, ישירות ממנו על הכוס. הוא יעמוד על גבי המחם ואז למזוג ממנו. אבל כך להכין לכתחילה, אני לא יודע, זה תלוי מה זה נקרא, מה ההפקה הזאת, זה מבושל קודם, לא מבושל, ראוי לאכילה, לא ראוי לאכילה, האם זה נקרא, זה דומה לקפה, בקפה יש שם קודם כל כלייה, יש בזה גם, יש קפה שזה אפייה גם. אני לא מצוי בעניין של האפקה של הסחלב, בדרך כלל זה קורנפלור. ואם זה בטעם סחלב או שמוסיפים, אני לא יודע מה בדיוק. כל אחד והסחלב שלו, כמו שאומרים. אז לא כדאי להכין בשבת, אלא להכין את זה מיום שישי.
תודה. תודה למאזין, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מיישוב ביתר. שלום לך, דקל.
שלום וברכה, כבוד הרב, ערב שבת.
שלום, שבת שלום.
תודה רבה. אני שואל את כבוד הרב, יש קפדה בכל מיני מקומות, לפי הסוד, לא לקרוא מקרא כמובן בלילה, וכן פעילים. אני שואל את כבוד הרב, אם רוצים לקרוא למשל על חולה או סתם ככה, האם מותר לקרוא ביום חול וכן בשבת, מה המנהג בו?
מה לקרוא? מקרא?
מקרא ותהילים, כבוד הרב. גם בשבת וגם ביום חול.
הבנתי. לגבי שבתות אין שום בעיה. למשל, הלילה ליל שבת מותר לקרוא חופשי חופשי, תהילים, מקרא, איזה מקרא שאתה רוצה. כנה לגבי ליל יום טוב. מוצאי שבת? לא. בלילות חול המועד? לא. אבל מה כן מותר? מותר, יש פרקים שהם מיוחדים, למשל לקריאה. ואלה מותר לקרוא אותם כהם דרך תפילה. כגון, ברכי נפשי בליל ראש חודש. כגון, מזמור לדוד השם רואי לא יחסר, שאומרים אותו לפני הסעודה. אז בלילה מותר להגיד אותו. כגון, הפסוקים שאומרים לפני ברכת המזון. או למנצח בנגינות וכדומה. מותר. וכן, ויתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. וכל הפסוקים של מוצאי שבת אומרים אותם. רבנו ארי היה אומר אותם, רק את המזמורים הוא לא היה אומר. מה שכתוב שם לדוד ברוך השם צורי, ואת זה הוא היה מדלג רבנו ארי. אבל לא כתוב שאסור. צריך דקדק מה כתוב שם. רבי חיים ויטל מעיד עליו שהוא היה שותק, נמעיין במוחו בדברי תורה. אבל זה לפני ערבית. אבל אחרי ערבית הוא היה אומר ויתן לך, וזה כתוב בשאר הכוונות גם בפרי עץ חיים. ולכן יש המזמורים, למשל, גם נוסע בלילה. והוא אומר פסוקים שאומרים אותם בתפילת הדרך. אם שיר למעלות ישא עיני אל ההרים, כן, אומר את זה. כי זה נתקן בשביל הלילה. כל הפסוקים והפרקים, פרק של יושב בסתר שאומרים, כי עד שמה שעל המיטה, אומרים אותו. וכן על זה הדרך. יש דברים שהם נתקנו לשם כך. אבל לקרוא מקרא סתם כך בלילה, תהילים, לא. אנחנו משתדלים לא לעשות כן. אפשר לעשות על ידי שילמד אותו עם הפירוש שלו. אז זה נקרא עם תורה שבעל פה. למשל, פירוש רד"ק, פירוש ראשי, פירוש מצודות. הוא קורא את הפסוקים, שתיים, שלושה פסוקים, ועליהם מיד קורא את המפרשים שיש עליהם, וזה אין שום בעיה. עכשיו, כל מה שדיברנו זה לגבי גבר שיש לו אפשרות ללמוד תורה שבעל פה, משניות, גמרא, זוהר, מוסר, כל דבר אחר, הלכות, אבל נשים וילדים, או אנשים שהם עמי ארצות, שלא בא להם או שלא מסוגלים ללמוד כל מיני דברים אחרים. ואם אני אגיד לו לא לקרוא תהילים, הוא יושב בטל, אז מותר לו לקרוא תהילים. וכן ילדים מותר לקרוא תהילים. נשים מותר להם לקרוא תהילים בלילה. תודה רבה.
תודה, תודה למאזין מביתר. אנחנו עם מאזין מהקריות, שלום לך.
שלום,
צהריים
טובים
מאוד.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, אנחנו מניין של אנשים שמתפללים מוקדם בבוקר, ולפעמים אנחנו בדיוק עשרה. האם מותר לוותר על חזרת הש"ס, או שאסור בשום פנים ואופן?
תראה, חזרת הש"ס יש לה מעלה גדולה מאוד. מכמה בחינות? סליחה, חזרת הש"ס יש לה מעלה גדולה מאוד. מכמה בחינות, הן מצד סדר התפילה של לקיים דברי חכמים, הן מצד האמינים שאתה מרוויח, יש 19 אמינים לפחות, וכל היתר. אז יש בחזרת השץ הרבה מעלות חשובות. גם את הקדושה אתה יכול לעשות את זה יותר ברווח, יותר בפחות לחץ ובלי בעיות הלכתיות, כי יש כאלה שהספיקו להגיע לקדושה, יש כאלה שלא הספיקו, אבל בחזרת השץ כולם כבר משוחררים, אז עונים איתך, כנל לגבי ברכת כהנים, אז, וגם המעלה של חזרת השץ לפי הזוהר היא יותר גבוהה מהמעלה של הלחש. ולמה? אומר הזוהר שבלחש אסור להשמיע את קולו, כי אם הוא ישמיע את קולו יבואו החיצונים והתאחזו בתפילה שלו. אבל בחזרת השץ הם לא יכולים להתאחז בתפילה. תראה איזה כוח יש לחזרת השץ. אז אין להם כוח, אין להם אפשרות. אז תבין, מפה תבין את גודל מעלת חזרת השץ. לכן לא כדאי לוותר עליה. תודה.
גם אם אנחנו 10 בדיוק, הרב?
גם אם אתם 10 בדיוק, כן. כן.
תודה רבה, כבוד הרב. שבת שלום.
כל טוב. תברכו.
תודה רבה.
שבת שלום, תודה על המאזין. כבוד הרב, אנחנו לקראת סיום פרשה שמסיימת, פרשה סתומה, ויחי, סיום חזק חזק, דברי סיכום בבקשה, כבוד הרב.
דברי סיכום, כן, כי החורף, אנחנו באמצע החורף, אז מקצרים. ככה, ויחי יעקב, זו הפרשה שמסיימת את ספר בראשית, ושם נזכר פטירתו של יעקב אבינו, ואת הסוף הטוב שהיה לו, כי הוא היחיד מהאבות שכל בניו היו צדיקים וקדושים וטהורים, והגמרא מתארת אותו במשפט אחד, מיטתו הייתה שלמה, מיטה, לשון המיטה שהוא שכב עליה, בשעת פטירתו הייתה שלמה, כי כל הילדים שלו יצאו צדיקים, והקיפו אותו 12 ילדיו מארבע הפינות, מארבע צדדי המיטה, 3 מכל צד. ואמרו איתו יחד שמע ישראל, וזה היה קבלת עול מלכות שמיים מדהימה, והוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי הוא פחד שמה הסתלקה שכינה, אז שמה חס ושלום, מישהו יש בו איזו מחשבה, אמרו לו, לא, שמע ישראל, אתה אבינו, כשם, השם אלוקנו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, והוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושם יש אחר כך איך לקחו אותו, והביא אותו למערת המכפלה, וכל מה שהגמרא במסכת סוטה שם מתארת, את הזכות של יעקב אבינו עליו השלום, שהגיע לשם, ואז המערה שלמה, ואמר הזוהר, שמאז יש 4 זוגות במערה, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ושוב לא תקבל המערה שום אדם בעולם. ועתיד מלך המשיח הוא דוד מלך ישראל לבוא לשם ולהעיר אותם את האבות ויאמר להם, די לכם שינה, קומו, תגלו את ישראל, וישראל צריכים להיגאל, בואו איתי, ואז הוא לוקח אותם איתו, עובר על קבר רחל, יוצאת רחל, מברכת אותו, וכתוב גם מנשקת אותו, ושם הולכים כולם לירושלים. אז קדימה, תכינו את החליפות, נכין את הבגדים, נשמח ונזכה לראות בקרוב פני משיח, ולא לשכוח עוד פעם, ביום שני בערב, הפטירה של אבא 41 שנה, בבית הכנסת היזדים, יום שני בערב, ב-10 בלילה. אתם מוזמנים כולם, ויש שם גם כיבוד במקום, חזקו ואמצו, ושבת שלום, ותודה רבה לצוות. הרבה חיים טובים והרבה אושר וברכה לכל עם ישראל.